אנחנו היום ביום רביעי, כ"ז באדר, תשע"ח, אוטוטו יוצאים לבין הזמנים. בהמשך לסדרת העניינים שאנחנו לומדים בהקשרים כאלה ואחרים לפסח, אנחנו היום נלמד חסידות, דברי חסידות שקשורים לחג הפסח. ביום רביעי אנחנו בדרך כלל לומדים קוראים מעשיות ודברי חסידות, אז אנחנו נמשיך באותו רעיון, אבל בדברים שקשורים לחג הפסח. אפשר רגע להתבונן? לא, כי זה רק דפדף. דפדף, זה הופך להיות דבר עיוני. מייסד החסידות, רבי ישראל הבעל שם טוב, אמר שתורת החסידות לא באה לחדש שום דבר. אם כן, מה מטרת החסידות? היא להכניס אור, להכניס חיות בדבר הקיים, כלומר בעבודת השם, בלימוד התורה ובקיום המצוות. כשאנחנו מתבוננים בדברים של הבעל שם טוב ואנחנו לוקחים את דבריו ומנסים לשייך אותם, לחבר אותם ליציאת מצרים, אנחנו רואים את הפסוק הראשון שמופיע אצלכם במקום מספר אחת. וכך אומרת התורה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, ומתוך זה שהיא הראשונה בעשרת הדיברות, אנחנו מבינים שזה אחד היסודות העמוקים ביותר של היהדות. יסוד שמאמין ומגלה שבו ביציאה הזו הפכנו לעם, ואנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים כל יום. איך אנחנו רואים? מאיפה אנחנו לומדים שזו המצווה? במקום מספר 2, והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. כלומר, היא הבסיס לקבלת התורה. יציאת מצרים מהווה בסיס לקבלת התורה, קר לרפא לפי דברי הבעל שם טוב, שלא בא לחדש כלום, להכניס חיות, התבוננות נוספת, עמוקה יותר, בעובדות, במציאות, בדברים שקרו, לא להוסיף שום דבר מעבר לזה, לא לחדש שום דבר. הזוהר הקדוש קורא לחסידות, או נגיד זה הפוך, הזוהר הקדוש, פנימיות התורה היא למעשה הנשמה של התורה. כמו שיש לאדם גוף נגלה ונשמה נסתרת, כך התורה היא גלויה, אבל יש בה משהו פנימי נסתר שהיא מחיה את הכל. והתורה מדגישה את המרכזיות של יציאת מצרים. היא חוזרת על הרעיון של סיפור יציאת מצרים אין ספור פעמים בהקשרים שונים שמצויים בתורה שבכתב ובעל פה ודאי. אומרת שלמעשה היציאה ממצרים, אנחנו אמורים להתבונן באור מיוחד שקיים ביציאת מצרים וללמוד ממנו איך לחיות לאור היציאה הזו. למעשה כשאנחנו מדברים על יציאה, על שחרור מעבדות, אנחנו לא מדברים רק משחרור של שעבוד גשמי, אלא בעיקר ממכשול רוחני, נפשי, נשמתי, יצירתי, כישרוני, כי אני לא עושה מה שאתה אומר לי, אני עושה מה שאני. דיברנו על זה אתמול בשיעור בעולת ראיה. למעשה, החסידות מתייחסת למילה מצרים לא במובן גיאוגרפי, לא כמושג של נקודת ציון על המפה, אלא כעל מאפיין מציאות נפשית של האדם. והוא שאנחנו אמרנו, במצרים זה מאוד מאוד מפריע. הרעש החיצוני, אם אפשר, בבקשה, תודה. המילה מצרים מרמזת לאדם על מקום צר. מצרים, מקום צר, שכבר הזכרנו את הפסוק הזה, שאנחנו אומרים, בהלל נמצא בתהילים, מן המצר, קראתי. כלומר, המצרים הללו של החיים, של המציאות, מצרי הנפש, מצר יש גם את המילה צר וגם את המילה צרה, הכל בא מאותו עניין, גם המילה יצר. כלומר, כל הדברים שמקבילים את האדם, מפריעים לו בנפש, מצויים במילה מצרים. כלומר, עשה המיצרים הללו, הם מונעים מאיתנו ומכשילים אותנו וגורמים לנו להיאבק על הדרך שבה אנחנו יכולים לממש את הפוטנציאל האישי שתמוד בנו. יציאת מצרים, אם כן, זה לא תהליך שהיה פעם, אלא מצרים, כמו שאתם רואים בכותרת, יציאת מצרים מאז ולתמיד, על הדרך שבה ישיר חברון מאז ולתמיד. כלומר, יש איזה מין מצב שבו אנחנו שוכחים שעלינו לצאת ממצרים כל יום. לא לחינם התורה מצווה להזכיר את יציאת מצרים כל יום, כי אנחנו אמורים להפיק לקח מהרעיון הזה ולצאת ממצרים כל יום, כי כולנו, כל היושבים כאן, כבולים במיצרים. כל אחד נמצא באיזה צרה פנימית נפשית שהוא לחוד בתוכה, הוא צריך לצאת משם. וכל מה שהוא נמצא בתוך מצרים, אז הוא, איך אומרים, הוא לא הוא, הוא האדון שלו, הוא משועבד לו, הוא לא פועל נכון, אפילו שבתוך תוכו הוא רוצה לעשות נכון, והוא יודע שזה את הכיוון הנכון, הוא משועבד למישהו אחר, למשהו אחר. כלומר, הכניס זה לעוד מימד, עוד מימד, בתפיסה הזו של יציאת מצרים. היציאה ממצרים זה לא רק יציאה מגבולות של תאוות, מידות, מחשבות רעות, יתרה, אלא יש גם בקדושה. יש מיצרים וגבולות גם בקדושה. גם כאשר האדם עובד ומתעלה או מתקדם בעבודה שלו, עד כדי כך, אתם יודעים, אני אלך ככה הכי רחוק, שהוא לא נתון לכבלים של היצר, גם אז הוא עלול להגיע למצב שבו הוא מרוצה, טוב לו, מהמקום שהוא נמצא, ובאותו רגע הוא החליט עצמו לגבול. הוא הגביל את עצמו, הוא החליט עצמו למקום צר, ולא מאפשר לו להתפתח הלאה. כלומר, יציאת המצרים היא לא רק בפן הגופני, אלא גם בפן הרוחני, האדם כל הזמן צריך לשאוף הלאה. יש הרבה מקומות שאנחנו מוצאים את ה... נקרא לזה הנמשל של המילה חמץ במספר אופציות. אבל אחד הסמנים שהחמץ הוא מסמל, זה יצרה, המלך אומר בתהילים, תסתכלו מקור מספר 4, כי התחמץ לבבי, כלומר הלב שלי הפך להיות כמו חמץ. אין הכוונה שהלב שלנו, המשאבה, הפכה להיות חמץ. אלא הכוונה היא לפנימיות הלב, הדברים שרצים במחשבות שלנו, ברצונות שלנו, מתחמצים, מתקלקלים, ולא באמת נכונים וראויים. ולכן זה נקרא מחמצת, להחמיץ, דיברנו על זה בכיתה ת'. כלומר, לפני הרבה שנים, לא? כן, מה זה נקרא חמץ? זה בא להחמיץ, כלומר, החמצת, פספסתי. במעשה, אותם מקומות הרבים שמתייחסים אל הסמליות של החמץ, כן, יצר הרע, תאוות, מחשבות לא נכונות, מעשים לא נכונים. דוד המלך אומר מפורש, ותסתכלו במקום מספר 5, על פי הגמרא, מביאה את זה בגמרא, במסכת ברכות, בדף י"ז עמוד א', גלוי וידוע לפניך. כך אומר דוד המלך על הפסוק, כי יתחמץ לבבי, שרצוננו לעשות רצונך. האדם באמת רוצה לעשות את רצון השם בצורה הכי טובה, ככה באמת הוא רוצה, זה השורש שלו. אלא, מי מעכב? השעור שבעיסה. ראשי במקום מפרש מה זה שעור שבעיסה, היצר הרע שמלבבנו שמחמיצנו. ואנחנו יודעים שבפסח אנחנו אמורים להשבית מה? כל חמץ ושעור. כלומר, יש לנו משהו בפנים, איזה סוג של חומר שהוא רע, הוא לא גשמי, שמנפח אותנו כל הזמן, גורם לנו להתרחק ולהתנפח במקומות הלא נכונים. ואנחנו מחמיצים בלי סוף. ומה זה למעשה חמץ? הטבע של החמץ הוא כאשר הבצק תופח ומתרומם יותר ויותר ויותר. והמצא בדיוק הפוך. לא ניתן ולא ניתן לבצק לתפוח ולתרומם. בתורת הקבלה ובספרים הקדושים, בחסידות, מבואר כי זה הטבע של החמץ והמצא. ושניהם רומזים למהות רוחנית. ואני רוצה לומר אולי עכשיו, תודה, משפט קשה, ואני אומר אותו למרות החוסר נעימות שבדבר. אחת, המידות הקשות שיש באדם, זו מידת הגאווה וגסות הרוח. הם קשורים אחד לשני. וזה הסמל או הביטוי המעשי של החמץ. אדם יודע מה נכון והוא מוכן בגלל גאווה וגסות רוח, כלומר לא שהוא אדם גס בפה שמוציא מילים גסות, אלא רוחו היא מחוספסת כל כך, כשהוא מוכן לומר ולעשות ולפעול נגד עצמו. והוא מודע לזה שזה נגד עצמו, והוא ימשיך. זה מלמד על גאווה וגסות הרוח, חספוס הרוחניות אותו ברמה גבוהה מאוד. וכל אחד יודע כמה הוא נגוע בדבר. ויציאת מצרים, להזכיר אותה כל יום, נועדה כדי לומר לנו לחדול מלהיות גסי הרוח. כי גסות הרוח, החספוס הזה ברוחניות, היא אחד מהמידות הגרועות ביותר, השליליות ביותר. עד כדי כך, שאם אנחנו מעיינים במקור מספר 6, מה שהגמרא במסכת סוטה אומרת, אין אני והוא יכולים לדון בעולם. זאת אומרת, יש פה התנגשות חזיתית בין הקדושה להיפוכה. וזה בא לאדם שיודע שהוא במיצרים, יודע שהוא בגבולות, יודע שהוא לחוד, והוא נשאר במלכודת. טבע יש בכל בעל חיים. כשהוא נלכד במלכודת, הוא מנסה כל דרך להשתחרר. למרות שהסיכוי הוא אפס. הוא לא מפסיק לנסות. כי זה על החיים או על המוות. ובני האדם...
זה עולמות עולמות.
ובני האדם, בגסות הרוח, כספוסה של הרוח, ובגאווה מנופחת, מעדיפים להישאר במלכודת ולחשוב שהם בווילה. הם מוכנים לחיות בייסורי נפש, בחיפושים אינסופיים אחר כלום, כי את האמת הם יודעים, והחיפוש שלהם הוא סתם, הרי אתה לא תמצא שום דבר, והכל הבל ושקר ורמאות פנימית. והגרוע מכל, אתה מעדיף להישאר במצרים, מעדיף להישאר בתוך העולם המגביל אותך, המצמצם אותך, שמרע לך ומזיק לך. אם כן, מובן מה שאומר שלמה המלך במקום מספר 7, תועבת השם כל בלב, זה אדם שליבו גאווה, הוא גבוה. אני עודה שאני לא בסדר. אני עודה שכל מה שפעלתי, חשבתי, זה לא אמת, בשום פנים אופן. אני מעדיף להמשיך לחיות בשקרים שלי, בהונאה העצמית שלי, ובלבד שלא אצטרך לוותר על מידת הגאווה שלי. ואנחנו מצערים ומכירים אנשים שחיים כך, לא יום אחד, לפעמים חיים שלמים. אבל צריך להתבונן עוד צד. תסתכלו במקום מספר 8. הרמב״ם, בהלכות דעות, בפרק ג' בהלכה ג', פרק ב' הלכה ג', אומר, יש להתרחק ממידה רעה זו עד קצה האחרון, ולהתנער מהם קליל. כלומר, זו לא מידה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשאיר ממנה סממנים או דוגמיות. מהמידה הרעה הזו של הגאווה, של גסות הרוח, אנחנו צריכים להיפטר לחלוטין. כי כל זמן שאתה מחובר אל מידת הגאווה, ויש לך מידת גאווה, אתה מוחמץ, אתה חמץ, אתה שעור, אתה לא יכול לצאת מן הבועה, מן המעגל שאתה נמצא בו. ולא יעזרו אלף שיחות, ולא יעזרו אלף כאבים, ולא יעזרו אין ספור דברים, שאתה תשלם על הגאווה הזו, ואתה לא תצא ממנה. אתה פשוט נשאר שם. כי כדי לצאת ממצרים, צריך לרצות לצאת ממצרים. וכולנו מכירים את דברי המדרש. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה חמושים? חמישית מעם ישראל שהיה עבד במצרים יצא. ארבע חמישיות מתו במכת חושך.
ישראל?
כן. כי הם היו כל כך מצריים, כל כך כלואים במיצרים, שלא היו מוכנים לזוז, לא היו מוכנים לוותר על הגאווה החולה שמחליאה אותם כל רגע. וכי למה לצאת ממצרים? כי טוב לנו עבוד את מצרים. עדיף להיות עבד, מופקר, עושה מה שאומרים לו, ואחר כך אין עליו שום דבר. אני מעדיף להיות עבד. איזו תפיסה הפוכה לאדם הגיוני. אנשים לא מסתדרים ביום יום עם הבוס שלהם ומתרכזים, אבל להיות נשלטים על ידי עניינים אחרים, זה מסתדר להם יפה. ולמה? כי זה טעים, כי זה יפה. יש, אולי אני אדבר על זה בהתאמות אחרת, אז אני לא אפרט, אבל יש מספר זהויות אצל האדם. אחת מהן זה הזהות של מישהו אחר. כלומר, אני מאבד את זהותי ולוקח זהות של מישהו אחר ומזדהה איתו. ועד ממילא אתה איבדת את עצמך לדעת. דעתך לא שלך. הדעה שלך זה דעתו שלו. אנחנו נמשכים אחר משהו שמישהו אחר אומר שזה יפה וטוב. בלי לבדוק. בלי לחקור. כי מישהו אמר. ובדרך כלל, היסוד היחידי, ואני אגיד את זה שוב ושוב, לאמת ויופי אמיתי, יש רק במקום אחד. כל השאר, זו אחיזת עיניים. הונאה. ותראו כמה אנחנו נמצאים במלכודת הזו, ובמקום לנסות לפרוץ אותה, אנחנו מנסים שיהיה לנו נוח. נוח במלכודת. תורת החסידות מבארת שזו הסיבה שהחמץ שרומז לתאוות, על פי ההלכה, אסור בפסח אפילו במשהו. גם גאווה קטנטונת, גסות רוח קטנטונת, חספוס, אסורה במשהו. אסור שיהיה לנו. כי היא מובילה אותנו, ואני אומר את זה אולי בגלל ניסיון חיי, שהוא גדול משל היושבים כאן, מוביל אותך ללא כלום. מוביל אותך בסופו של דבר לתסכולים ולצער, שכל מה שיש בו תועלת זה לעשות תשובה. אבל לחזור אחורנית לא ניתן. ואנחנו מאוד אוהבים לנוח וליהנות מן הרגע העכשווי. ואנחנו מאוד לא אוהבים לחשוב על המחר. כן, אנחנו אוהבים מאוד לחשוב על המחר. בעניינים שקשורים למצרים, לתאוות, שם אנחנו מאוד רוצים. מאוד. אנחנו אפילו חושבים על הקנים השנים. אבל על האמת, אנחנו אפילו על עכשיו לא רוצים עכשיו. אנחנו באמת במיצרים רציניים. טוב, אם זה ככה, אולי שאלה גדולה מאוד. אם החמץ מסמל את הרע, את המשיכה אל החומר, והמצה מסמלת לנו את הניקיון, את הענווה, את הדברים החיוביים, אז לא מובן, מדוע אנחנו אוכלים מצה רק בפסח. רק בפסח. תאכל אותה כל השנה. תאכל כל השנה. אם זה הרעיון, אז למה רק שבוע ימים אנחנו אוכלים כמה מצה?
על הפסח זה ברעיון.
כי אי אפשר.
על הפסח זה הרעיון.
מה אתה אומר?
אם היינו אוכלים את זה כל השנה, זה לא היה רעיון, כי זה לא היה משהו מיוחד. אבל אם אוכלים את זה על הפסח, זה משהו מיוחד.
אוקיי, עוד רעיונות? שאלה מובנת? נו, אין רעיונות? מדוע רק שבוע? תעשה את זה כל השנה!
כל השנה זה לא
משהו... למה? מה הבעיה?
כמו לחם, מה
לרבה?
אני זוכר
שמה זה
משהו היה קשור
לשאלה.
זה
הבנתי?
למה דווקא
שאלה? לא, זה לא קשור לשאלה. אם מצה מסמלת את הניקיון הפנימי, והרעיון שלה זה ללמד אותנו שלא נתגאה, שלא נתנפח, שנהיה ענבים, אז בואו כל השנה אוכלים מצות. כן. לחזק את מה? א'
זה לחזק את הדעה של אחיה שכל השנה אנחנו אוכלים חמץ, ואז יש את הטעם המיוחד הזה של פסח שאנחנו נתים. ודבר שני, כל השנה אנחנו במצרים. כל השנה אנחנו עובדים, טורחים, מצרים, כל הזמן רוצים, כל השם נשאר לכוח. ובפסח אנחנו גם מנקים לפני פסח, מנקים את הבית, מנקים את הכל, ואז גם מנקים את הלב, וזה שבעה ימים. וזה גם מה שהיה בימים ההם, אז זה זכר.
אפשר להגיד שאם אנחנו אוכלים מצות כל השנה, איזה שינוי זה היה? אנחנו צריכים, זה בחיוב, פסח זה בחיוב לאכול מצות. השם רוצה שנראה אם זה כבר לא חיוב, אם עדיין נצליח להיות כמו מצה.
זה קשור לסוכות, לא?
לא הבנתי.
זה קשור לסוכות.
קשור לסוכות? אז בסוכות נאכל מצות.
אם גם
שזה... לא, כי יצאנו בזמן של זה.
באביב.
נכון, אבל זה
הסוכות
באותו...
הסוכות הוא כמעט בתחילת החורף.
בסדר,
אם גם שזה לא חיוב.
אוקיי, עוד?
אם שזה גם לא חיוב, אז תעמוד
בזה. אז התורה תחייב אותנו. כמו שהיא חייבה אותנו, מצות תאכלו שבעת ימים. תגיד, כל השנה תאכלו.
אז זה לא יהיה אמיתי, זה יהיה...
מה זה לא יהיה אמיתי?
כי אם זה חיוב...
תניח תפילין כל השנה. מה זה לא אמיתי? זה אמיתי לגמרי.
אבל זה לא תרגשה.
זה לא תרגשה. שאם אתה עושה את זה בלי חיוך, זה...
אתה מרגיש...
אחי, חייבו לך לאכול מצות.
נו.
לא, אני מרגיש מיוחד שאני אוכל מצות שבע ימים. אני אוכל את עכשיו חודש, אני לא מרגיש מיוחד, זה תמיד שנה.
כי צריכים להבדיל את היום הזה בכל שאר הימים.
מה אתה אומר? אתה לא אומר. אתה מהאום, כן.
למצוא את הרגע?
זה משהו מיוחד, זה אמור להיות משהו ייחודי בין כל השנה.
אתם רוצים להגיד משהו? חבל. כן.
צריך להיות משהו
יקודי, יקודי, הבנתי, בואו, אני רוצה להקריא לכם משהו שכותב, שכתב. אדמו"ר מלובביץ', האחרון, זכר צדיק, וקדוש לברכה, מנוחתו עדן, בארצות הברית של עם הרקע. תראו, אומר הרב מנחם מנדל שניאורסון, נכון? זה היה השם שלו, אם אני לא טועה. אומר כך, על השאלה הזו, מדוע לא אוכלים מצה כל השנה? אומר, כאשר האדם עוסק לפרנסתו בעולם הגשמי, בעולם של דברי חולין, עם השפעות של חול, הרי זה כמעט בלתי נמנע שלא יעלה על ליבו מחשבות של גאווה. כולנו מכירים את זה. וזה גם קורה כאשר אתה מקבל ציון, וואו, הצלחתי, וואו, עשיתי, וואו, לכולם. כלומר, אנחנו בעולם כל השנה מצויים במצבים שהאדם מאוד התקשה לא להתגאות בהצלחות שלו. והוא מצליח בכל מיני דברים. במיוחד למה שאנחנו מוצאים בגמרא, במקום מספר 10. שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אדם קרוב אצל עצמו. לאדם יש קרבה עצמית. הוא מאוד דואג ואכפתי וזקוק לפרגון. יש אנשים שבלי שתפרגן להם ירגישו אומללים. אז התחושה הזו של הנה אני וצריכים להגיד לי משהו, זה בא מתוך מידת גאווה. ולכן אי אפשר להגיד לבן אדם שנה שלמה תחזיק מעמד. זו משימה קשה מאוד. והתורה לא רוצה לתת לאדם משימות שהוא לא מסוגל לבצע. כי התורה עניינה תורת חיים, ולכן כל מטלה, כל מצווה, אם זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה, האדם מצווה כי הוא יכול. אחרת זה לא היה מוטל עליך. אם כן אומר רבי מלובביץ' שמגיע ערב הפסח, על האדם לבצע בתוך עצמו בדיקת חמץ, וביאור חמץ יסודי. כלומר, לבער מתוכו את רגשות של החמץ, כלומר, את רגשות הגאווה, שמצטברים כל השנה. ואפילו אם זה משהו, אפילו הוא כזה שזה בקטנה. ונגיע ערב הפסח, אדם צריך לבער מתוכו את בידת הגאווה. ולשמור בקפדנות גדולה מאוד את עצמו ואת כל מה ששייך לחמץ עד שלא ייראה ולא יימצא. זה בפן הפנימי. מצד שני, בפן החיצוני, אדם מצווה לאכול מצה. יש הרבה סגולות, כלומר, כוחות רוחניים שמצויים במצה הגשמית. עד כדי כך, שהזוהר הקדוש מכנה את המצה כמאכל רפואה. זה פלא גדול. מה הקשר בין אכילת דבר גשמי לאכילה ולדבר רוחני? אלא צריכים לדעת שהאכילה הגשמית של המצה היא בעל מנת לקבל את המימד הרוחני שבמצה. והמצה מרפא את מחלות הנפש. מחלות הנפש הרוחניות, שבמשך כל השנה האדם קלה את עצמו בתוך מחשבות, רעיונות של ריחוק מהתורה והמצוות ומהקדוש ברוך הוא, או כתב לעצמו ספר חידושי התירוצים וקרא להם בשמו, שעל ידם הוא מוצא את הדרך להטיל לעצמו לעשות את מה שלא צריך לעשות. ויקרא שם הספר פלוני אלמוני, חידושי התירוצים. וזה אנחנו עושים שנה שלמה. ובהגיע ערב הפסח, האדם צריך לחפש ולמצוא עד שלא יהיה משהו, לא ייראה ולא יימצא. תגידו לי אתם, אנחנו ניפגש בעזרת השם בזמן קיץ, מה אתם אומרים? אנחנו נפגוש פה אנשים חדשים לגמרי, כאלה שעבדו וביערו את החמץ הפנימי, בעזרת השם, הלוואי. אבל תדעו לכם, יש סיפור מעניין, אבל כהרגלם של סיפורי חסידים, אנחנו נהנה מן הניחוח של הסיפור. מספרים על בעל התניא, שהיה לו חסיד רופא בעיר ריגה. והחסיד הזה היה מקבל מהאדמו"ר הזקן, בעל התניא, שיריים של המצה השלישית שמניחים כערה. היו נשארים פירורים ושיריים של הכרפס, של מי? של בעל התניא. הוא היה לוקח את השיריים הללו, תוכן אותם עד שהיו הופכות לאבקה, וכשהיו באים חולים הוא היה מערבב מעט צו לפירורון בתוך התרופה. והפלא ופלא, החולים שהגיעו אליו הבריאו. יום אחד הביאו אליו אדם שהיה מבחינת הרופאים האחרים חולה אנוש, הלב והריאות כבר בקושי מתפקדים. והרופא החסיד הזה, של בעל התניא, הסתכל עליו, אמר, טוב, צריך לתת לו תרופה כזו וכזו, וירבק בתוכה את מה ששלח לו אבקת בעל התניא, והחולה עברי. אמרו לו הרופאים, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, התחילה הרפואית, זה פשוט אי אפשר. אמר להם, האמת היא שאתם צודקים, אבל לא אני ריפאתי אותו, זה הרוחניות של בעל התניא. המצה נאכלת ומתעכלת בגוף והופכת להיות חלק מאיתנו, כמו כל מזון שאנחנו אוכלים. ובכוחה של המצה לרפא את הנפש ומכילה בלי לפגוע באף אחד. כולנו חולים בנפש, ואני מתכוון לחולי רוחני, חולי שמקשה עלינו להתקדם מבחינה רוחנית. תסתכל. ויש לנו מחלה. אנחנו במצב כזה שאפילו אנחנו לא מחפשים אקמול למחלה. זה כואב לנו, ואנחנו לא מחפשים אפילו פתרון קל כדי לרפא את החולי הרוחני שבתוכנו. אז המחלה היא מחלה קשה, והמצה יש בה בכוחה, כך מגלה לנו תורת החסידות על פי הזוהר והקבלה, יש בכוחה לסייע. והנה, אני בטוח שכולם פה אכלו מצות בחגי הפסח שעברו עליהם בחייהם. למה אנחנו לא רואים תוצאות? למה אנחנו לא שמים לב? כי אדם שרוצה להבריא, הוא צריך לפעול וא' להכיר במחלה. ולאחר מכן מתאימים לו את התרופה. כי לא התרופה של א' כשל ב'. האדם צריך לבער את הגורמים, את המידות השליליות שקובלות אותו, ואז המצב בא ומרפא. אבל כאשר האדם מלא ומוגלה של גאווה, והוא לא מרוקן ומנקה את הפצע, אז גם משחות רבות לא יעזרו. כי הכל מלמעלה. על מנת שהמצה תפעל כמאכל לרפואה, מאכלה דאסוותה בלשון הזוהר, צריך לעשות ניקיון. צריך לנקות את הפצע. לא להשאיר בו את הזיהום. לא להשאיר את הגורמים של הפצע להמשיך ולפצוע. מכאן אנחנו צריכים אולי לצאת לדבר המרכזי. לפני שנעבור לדבר המרכזי ונסכם את השיעור, היינו בבקשה במקום מספר 12. כותב האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה פרשת צו. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אין התינוק יודע לקרות אבא עד שיתאום טעם דגן. מעניין? מבחינה ביולוגית, פיזיולוגית, ילד קטן משמיע מילים כאלה או אחרות. למה הוא לא מסוגל להגיד אבא? עד שיאכל אחד מחמשת מיני דגן. וכי אם אכלתי לחם, אז עכשיו אני אדבר? אכלתי עוגה, עכשיו הילד יכול לדבר? הוא דיבר גם מקודם. הוא הוציא מילים, חצאי מילים. הוא יודע להגיד מילה אחת או שתיים. מדוע המילה אבא קשה לו לומר עד שהוא לא יאכל דגן? כי המילה אבא היא באה מתוך הקשר הנפשי של הילד לאבא שלו. לא בפן הביולוגי שהוא מזרעו, אלא הקשר בין ילד לאבא הוא קשר פנימי. ועד שתינוק לא אוכל מן הדגן, הנפש שלו לא באה לידי ביטוי שיכולה להגיד אבא של השמיים. כך אומר האדמו"ר הזקן. תסתכלו בפנים. ראיתי. ראיתי. ממנו למדים אנו. כי אף על פי שיכולתו של התינוק לקרוא אבא נובעת מנפשו, מכל מקום, הדרך להגיע לגילוי היכולת הנפשית היא על ידי אכילת דגן. כך גם בענייננו. וזה למעשה אולי סיכום. אכילת המצה הגשמית שעשויה מדגן מגלה ומחזקת את היכולת הנפשית הנשמתית שלנו לקרוא אבא לאבינו שבשמיים. ואכילת מצה הזו היא זו שגורמת לחזק את הקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא. אפשר לאכול מצה בליל הסדר, אבל המצה שאוכלים בליל הסדר באה ממקום שהנפש דוחה את התרופה. ואנחנו מכירים את זה מעולם הרפואה, שישנם תרופות שאנשים מקבלים וגופם דוחה את התרופה.
באמת?
כן. ויש תופעות לוואי והבן אדם מפסיק את התרופה מיד. אנחנו בסיוע של תורת החסידות היום הערנו קצת, כמו שאומר הבעל שם טוב, הוא לא בא לחדש כלום. הוא בא לגלות את הרעיון של יציאת מצרים מאז ולתמיד. זה לא שיצאנו ממצרים לפני 4,500 שנה לערך. אנחנו היינו אמורים לצאת ממצרים היום בבוקר. מהמצרים של כל אחד ואחד, מהכבלים שהוא קבל את עצמו בכל מיני תזות עקומות, תפיסות שקריות, אמונות שאין להם יסוד, מידות שאין להם מקום, עיוות בין אמת ושקר, בין ולמשלים עד היא תקווה, לבין חיוב לומר על מי שמזיק לרכוש ציבור, או מי שמזיק לרבים. יש מי שמשווה את זה, כאילו זה למנשינים. זה עיוות נוראי של יסוד בסיסי בין אדם לחבר. ועיוותים שלמים שאדם מעוות את חייו בכדי שלא נוח במלכודת, כי הוא כל כך גאה, כל כך מנופח, קשה לו להודות שהוא לא בסדר. בא חג הפסח ונותן לנו זמן קצר לבאר את החמץ הזה, ושבעת ימים נשמור עליו, כדי שבמשך השנה אחר כך הוא יתגעגע לתחושה הנפלאה של נשמה בריאה, של רעיון, חשיבה, עשייה אמיתיים, ללא משחק של גאווה ושל חספוס הרוח, אלא באמת להיות הוא. ומשם להשתדל כל יום ביום עד פסח לאחר מכן, שנה לאחריה, לצאת ממצרים כל יום. כי התחושה העליונה של היציאה משעבוד לחיות היא תחושה של גן עדן. תחושה נפלאה שהאדם כל חייו מחפש, אבל תמיד במקום הלא נכון. בא חג הפסח ללמד אותך, ללמד אותנו, איפה המקום הנכון ומה הדבר הנכון לעשות בביאור החמץ הפנימי של האדם. כן.
אז אני אומר שאם הלחם, אז יכול להיות כמו הסיבה, לתת עוגות, זה נושא שמתפרס קצת. לתת עוגות לאנשים שלא שומרי תורה ומצוות, אז אנחנו נותנים, אבל לתת לחם אנחנו לא נותנים, ויש בזה משהו יותר משמעותי שהם לא יכולים להוציא ולא יכולים לקחת את המוזרה.
אתה שואל, אתה אומר, אתה לא הבנתי. אתה אומר. טוב, זה על פניו יש משהו בדבריך, אבל אם יש הלבנת פנים, אנחנו נותנים. כן, גם העוגה יש בה מן הדגן, בדרך כלל.
בקטע
שלנו.
אותו
דבר.
אותו דבר.
לא, אני אומר,
להקשר,
אין
אותי
מקום,
הורי
אבא. נו. אם הוא אוכל
חמש מפני
הדגן, אז יכול
להיות שהם לא צורך לברך את זה. אולי, אולי. אבל זה מה שאני רוצה שאני אמצא מהשיגור הזה. תזכרו, אפשר לעבור את זה לסדר ולצאת ממנו ולא כלום. ולא כלום. חוץ מעייפות ותחושה של טוב, ברוך השם. ברוך רחמנא דסייענא, הסתיים. אפשר להגיע מוכנים אל הסדר, פתוחים, נקיים, לאחר בדיקה פנימית וביאור של הדברים שאתה צריכים ביעור ושריפה, אפילו במשהו, לא להשאיר כלום. ואז כשמגיע הפיוט האחרון בהגדה של פסח, וזה יכול להיות אחת בלילה, שתיים בלילה, כי זה אחרי שעון קיץ, הבן אדם לא רוצה ללכת לישון, כי הוא לא רוצה לפספס. הוא רוצה למצות את הלילה הקדוש, הלילה הגדולה הזו, הוא יושב וקורא שיר השירי, הוא ממשיך ולא רץ למיטה בתחושת ברוך שסייע לנו וזה נגמר. אלא אוי ואבוי, עוד מעט השחר עולה. זה המבחן הגדול שכל אחד ואחד מאיתנו מוכן לבחון עד כמה הוא טיפל בעצמו ועד כמה הוא הכין את עצמו להיות מחובר אל הקדושה העצומה שיש בלילה הזה ולעוצמות הרוחניות שאדם יכול להרוויח מהן עבור כל השנה. פסח שמח, ערני ורוחני.
אמן.